חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
מעביר אבינה.
שלום רב לכם, הערב במהדורה המרכזית. אחרי המפלה השבוע של הקואליציה, חוק הגיוס יובא להצבעה כבר בשבוע הבא. מאחורי הקלעים לחצים גדולים על רע"מ להתנגד לחוק. הממשלה תאשר סיוע בסך של יותר מ-20 מיליון שקלים למשפחות הרוגי אסון מירון. כל אחת ממשפחות ההרוגים צפויה לקבל כ-500 אלף שקלים. בצל המגעים לעסקת טיעון עם נתניהו, קרבות הירושה בליכוד מתעצמים, ובקרב החרדים יש מי שתוהה האם זו לא השעה לחשב מסלול מחדש ולרקום ממשלה חלופית. וגם בממשלה סיכמו הבידודים במערכת החינוך יבוטלו החל מיום חמישי הבא. כל זה ועוד, ככל שיותיר לנו הזמן, העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי שימי ברוורמן, באולפן אבי רבינה. שלום רב, ערב טוב לכם. את המהדורה הערב אנחנו פותחים עם יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת הרב משה גפני. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
ראיתי, החלפת אתמול כמה מילים עם נתניהו, המלצת לו ללכת לעסקת טיעון?
אני לא המלצתי לו, אני לא ממליץ לו, הוא מקבל החלטה בעצמו.
כן, רק אם תוכל לשפר קצת את איכות הקו, ואנחנו רואים ש...
אני אומר, אני לא המלצתי לו, ואני לא ממליץ לו, והוא צריך לקבל החלטה בעצמו. החלטה לא קלה, אבל הוא צריך לקבל את ההחלטה הזאת בעצמו, זה נוגע אליו. ממש.
כן, אנחנו רואים ככה את הרחוב חלוק, יש שקוראים לו לא ללכת לעסקת טיעון, ויש מישהו משהו צריך ללכת להמשיך להיאבק בבית משפט. אתה מסכים עם האמירה שהייתה כאן הפיכה שלטונית באמצעות מערכת המשפט?
כן, זה ברור לחלוטין שלא היו מעמידים ראש ממשלה בעולם המערבי, לא היו מעמידים ראש ממשלה לדין, בוודאי לא היו חקירות מהסוג הזה, כפי שנעשו לנתניהו, והסיבה היא מכיוון שרואים את זה, רצו להחליף את השלטון, רצו ציבור הימני, דתי, מסורתי, לא יהיה בשלטון, אלא יהיה שלטון כזה שהוא אתאיסטי, שהוא איננו, לא הולך במסורת של העם היהודי. אותם הם רוצים בשלטון, ומכיוון שנתניהו לא אפשר להם את זה, ובמשך שנים הוא היה ראש ממשלה, באופן חסר תקדים במדינת ישראל, אז פתחו בחקירות על... כל מיני נושאים שאנחנו רואים את זה גם במערכת המשפט, שאין לזה הרבה משמעות מבחינה שלטונית או מבחינת השחיתות השלטונית כפי שהם קוראים לזה. הם רצו פשוט להחליף את השלטון, לכן אני לא מאמין לכל המערך הזה.
מה זה לא מאמין? שהתיקים בכלל תפורים?
אני לא מאמין, לא. אני לא חושב שעל דבר כזה מעמידים לדין. אני חושב שהכוונות היו כוונות אחרות, ובסופו של דבר... סביר להניח שככל שהיו עוברים הימים והמערכת המשפט הייתה עובדת בעניין הזה, היו רואים יותר ויותר חורים בתוך כתב האישום, בתוך הראיות שרוצים להביא, אבל זאת החלטה קשה של נתניהו, מכיוון שכדי לצאת זכאי במשפט כזה, או כדי לשרוד את המשפט הזה, צריך הרבה מאוד זמן, צריך הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד אנרגיות. ואני לא בטוח שיש את זה לכל אחד, אני לא בטוח שזה ההצעה הנכונה שצריך לייעץ לו. ולכן אני אומר, כפי ששאלת בהתחלה, יש כאלה שאומרים לו שתלך עד הסוף עם העניין הזה, כדי לזכות את עצמך, ויש כאלה שאומרים לו, תלך לעסקת טיעון, שני הצדדים צודקים, אין ויכוח בעניין הזה.
ואתה בינתיים מתפלל בשבילו בינתיים.
כן.
כן, שמענו השבוע, על פי הדיווח של העיתונאי מתי טוכפלד בישראל היום, שלאחר זיבת נתניהו במידה ויעזוב פניה של יהדות התורה לקואליציה?
אני מציע לא לקחת ברצינות את האמירות האלה של הכתב הזה. זה לא פעם ראשונה שהוא אומר דברים שהם בעצם מצוצים מהאצבע. אנחנו הולכים לקואליציה עם הימין והמסורתיים, לא בגלל שנתניהו עומד בראש. הלכנו גם כששמיר היה בראש, אפילו כאשר שרון היה ביותו ראש ממשלה של הימין, אנחנו הלכנו עם הימין בגלל שהציבור המסורתי נמצא שם. אז נכון שהרבה שנים הלכנו עם נתניהו, בגלל שהרבה שנים הוא היה בראש הימין. אבל גם אם הוא ייאלץ, כפי שדיברנו, אם הוא ייאלץ לעזוב, ויבוא מישהו אחר במקומו, אם לא תהיה איזושהי חריגה במהלך של מי שעומד בראש הליכוד, אנחנו הולכים איתו. אנחנו לא הולכים עם הממשלה הרעה, השמאלנית, זאת שנלחמת נגד כל נושא של יהדות, לא נלך איתם לשותפות, בשום מקרה ובשום צורה. ולכן הכתבה הזאת, שהוכחשה למחרת, איננה נכונה, ואין דבר כזה.
כן, אולי זה שאיפות של חלקים ביהדות התורה, אבל אתה אומר שלא היה ולא יהיה.
ביהדות התורה, עם כל הכבוד, אני מדבר עם שבעת חברי הכנסת של יהדות התורה, גם אני וגם החברים האחרים, אין לנו עמדות שונות, בוודאי לא שיתקיים איזה דיון, הוא אמר, לגבי העניין הזה לא יתקיים שום דיון, כולנו ממתינים לראות מה יהיה תוצאות ההחלטה של עסקת הטיעון, אין דבר כזה, אני מדבר בשם שבעת חברי סיעת יהדות התורה.
אתה יודע, אתה מציג משנה סדורה בעניין הציבור המסורתי שנמצא בליכוד, היה ומחר ישראל כץ מחליט להיכנס לכזו קואליציה, הנה, אנחנו הולכים עם הליכוד ונכנסים לקואליציה.
לאיזה קואליציה?
זה השאלה? זו מילת המפתח?
לא, איזה קואליציה? מה, קואליציה שירכיב אותה, או שקואליציה שירכיב אותה בנט?
קואליציה יחד עם בנט והחבורה שנמצאת שם כיום.
יחד עם ליברמן ויחד עם כל אלה שרוצים לחלן את העם היהודי ולהפוך את מדינת ישראל למדינה לא יהודית. אם ישראל כץ יחליט, אני לא חושב שהוא יחליט. אני דיברתי איתו כמה פעמים, היה לי איתו הרבה מאוד שיחות במהלך כל השנים האלה, וגם בימים האחרונים. אין מהלך כזה של ללכת להיכנס לקואליציה הזאת. הקואליציה הזאת צריכה לעבור מן העולם, לדעת כולם.
כן, את יודע מה, גם אם תרצו להיכנס לקואליציה, ליברמן הבהיר היום שזה לא יקרה.
ליברמן, עם כל הכבוד, הוא לא מחליט שכן יקרה או לא יקרה. הוא יכול ללכת על גחונו, אמרתי, אנחנו גם אם הוא יבקש מאיתנו בתחלונים, אנחנו לא שותפים שלו, בשום מקרה ובשום צורה, עם כל הכבוד שהוא אומר, אני לא אסכים שהם ייכנסו, מישהו ביקש ממנו בכלל, אמרתי, אפילו ילך על גחונו, אנחנו לא הולכים לשותפות איתו, ואנחנו לא הולכים לשותפות עם הקואליציה הרעה הזאת. אז בינתיים מה שהוא אומר, הוא אומר רק כדי להפוך את עצמו לאיזה מישהו, בריון קסקסים, שהוא מחליט מי יבוא ומי לא יבוא. גם אם הוא יתחנן, אנחנו לא הולכים איתו לשותפות, חבל על הדיבורים שלו.
כן, ליברמן החדש כבר לא יתחנן כנראה. תגיד, בנט אומר השבוע למאיר פרוש בוועדת חוץ וביטחון, זה שאתם לא בממשלה זה חיסרון, אני מאוד רגיש לעניין הזה. אתה מאמין לבנט?
לא. אם הוא רגיש לעניין הזה שאנחנו לא בקואליציה, הוא לא צריך להעביר סדרה של דברים, לנסות בכל מקרה להעביר סדרה של דברים, שהדברים האלה הם נגד היהדות, ואם הוא אכן היה רוצה, והם כנים היו דבריו, הוא לא היה מביא חקיקה והחלטות ונושאים כאלה, שפוגעים בנו, לא בנו כנציגי הציבור החרדי, אלא בציבור החרדי עצמו, יותר נכון, בציבור הדתי מסורתי, שהוא מביא החלטות כאלה, מה שמעיד על מעשיו.
כלומר, אתה אומר שהוא כבר הוכיח לעומתיות כלפי החרדים.
אני לא מאמין לו, אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שזה אמירה מן השפה בלחוץ, אני גם לא בטוח שהוא שולט, שהוא יכול להגיד מה הוא עושה, מה הוא לא עושה. על כל פנים זה לא מאמין לדיבורים האלה.
טוב, בוא נדבר על מה שקרה השבוע במליאה, חוק הגיוס נופל לכל מצלות האופוזיציה, לפני שנדבר על החוק עצמו, רשמתם ניצחון קטן, אבל בשבוע הבא הם יעבירו את החוק.
אנחנו יודעים, יעבירו, אנחנו נלחם, גם אז נלחם נגדו. זה חוק רע מאוד, התבשל על ידי ליברמן. אנחנו סבורים, וכך סבור העם היהודי לדורותיו, אי אפשר לקיים צבא יהודי מבלי שיהיה בו חיל של עומדי תורה. אין מציאות כזאת, כך היה מאז ומעולם, כך היה אצל דוד המלך, שהייתה כאן, שהיה כאן שלטון וצבא ומלחמות עקובות מדם, חצי מהעם למד תורה וחצי מהעם שירת בצבא. לבוא ולהגיד שעושים לנו טובה, שיהיה מכסות של כאלה שילמדו תורה, בכלל כל המושג הזה הוא מושג שלקוח מכל מיני מושגים שאינם קשורים בכלל לאנשים חיים ונושמים ושלומדים תורה, כל המושג הזה הוא מושג מעוות. בכל מקרה, אנחנו לא נסכים לשום דבר. אמרנו את זה כל השנים, ואנחנו אומרים את זה גם היום. לא נסכים לאף דבר, לא בגד, ולא כנסת, ולא אף אחד יחליט. והעניין הזה, מי שיכול ללמוד תורה ורוצה ללמוד תורה, ילמד תורה, ותורתו אומנותו. לצערנו הרב, מה שהיה אצל דוד המלך, שחצי מהעם למד תורה וחצי מהעם שירת בצבא והתחלפו, היום אין מי שיתחלף, מכיוון שהנוער החילוני, אלה שלומדים בבתי הספר הממלכתיים, לא יודעים בכלל מושגים ביהדות, מה שפעם עוד היה, שלמדו גמרא בבתי ספר של החינוך הממלכתי, היום גם זה לא נמצא. מגדלים פה דורות של נערים שאין להם אפילו מושג ביהדות, ובוודאי לא בלימוד תורה, ומי שלוקח לעצמו את הנטל הזה של לימוד תורה, זה לומדי התורה, זה תלמידי הישיבות, בשעה שהנוער החילוני משתמט מזה.
על זה אין חולק, אבל הרב גפני, אני זוכר ימים בהם חוק הגיוס עובר במליאה, אתם עושים קריאה, אחרים קושרים את עצמם לדוכן עם הזיקים, החוק הפעם כל כך טוב, זה היה נראה שזה עבר חלק. הנאום של בני גנץ לפחות.
שום דבר לא עבר חלק, אנחנו קראנו קריאה מתי שהביאו את החוק בזמן יאיר לפיד ונפתלי בנט ואיילת שקד שעמדה בראש הוועדה הזאת, זה היה דבר נורא והיום, ואנחנו את הקריאה הזאת אנחנו מכוונים על כל מה שיהיה חוק שבו לא יהיה משפט אחד שאומר שמי שלומד תורה ותורתו אומנותה, אומנותו ימשיך ללמוד תורה. וכל דבר אחר צריך לקרוא על הקריאה. איך אמר הרב מפוניביץ' שזכר צדיק לברכה, שהוא לא יכול להיכנס לכנסת בגלל שאין לו מספיק בגדים לקרוא הקריאה כל הזמן, אבל גם על זה צריך לקרוא הקריאה.
כן, אחרי שיחה איתך בעבר, מנסור עבאס הבטיח 100 מיליון לחרדים, כמובן דחיתם אותו, אבל אם כל כך רוצה להיטיב איתכם, אולי במקום זה שהיה מצביע איתכם נגד החוק, או שיצביע איתכם נגד החוק בשבוע הבא?
אני לא ביקשתי ממנו, לא שיצביע בעד ולא שיצביע נגד. אגב, זה ברור לחלוטין, מנסור עבאס ורם יצביעו עם הקואליציה הזאת, גם אם יגידו שכדור הארץ הוא מרובע. הם מצביעים איתם.
איפה האידיאולוגיה שהם דיברו עליה כל כך הרבה?
אין פה שום אידיאולוגיה, אין פה שום דבר. הם מצביעים עם הקואליציה הזאת, בדברים שהם לא מובן אפילו. איך יכולים, אנחנו גם כן הרי הציבור החרדי, או נציגי הציבור החרדי, אנחנו מיעוט בכנסת. יש דברים שלעולם לא נצביע, גם אם נהיה בקואליציה, וגם אם יאיימו עלינו. כולם יודעים את זה בכל ההיסטוריה של הנציגות החרדית במדינת ישראל. יש דברים שאנחנו או שמצביעים נגד, או שמצביעים בעד, או שלא מצביעים, אבל יש החלטות והן לא משתנות על פי דרישת הקואליציה. ואצלו זה כנראה לא כך. יש משהו חדש שאנחנו צריכים להתרגל אליו. כל עוד שהוא יחליט שהוא בקואליציה הזאת, אז הוא יצביע גם עם כדור הארץ ומרובה.
כלומר, אתה לא בונה עליו לשבוע הבא שאולי הוא יתחרט?
אני לא בונה עליו, לא.
הוא סופג הרבה לחצים ברשתות החברתיות.
אני לא בונה עליו.
טוב, כשמסתכלים על הנאומים שלך במליאה בחצי שנה האחרונה, נראה שליברמן ומתן כהנה החליפו תפקידים. כהנה הוא האויב האמיתי של היהדות החרדית היום?
זה אויב אמיתי. כל אחד נדון לפי מעשיו. מעשיו של מתן כהנה הם מעשים שהם חרפה לעם היהודי. בכל הנושאים שהוא מעלה, אנחנו יודעים מראש שמדובר על דבר של לגרום נזק ליהדות, למדינה, לכל מה שנלווה לעניין הזה. בכל תחום שהוא עוסק, הוא עושה נזק ומנסה להכניף, או יותר נכון, למצוא חן בעיני הציבור החילוני, בעיקר הציבור האנטי-דתי, כמו יוליה מלינובסקי ואנשיו, האנשים בישראל ביתנו. הוא עושה כל מאמץ על מנת להיות שותף שלהם, ותאמר לי מי השותפים שלך, ואני אומר לך מי אתה, אבל אני יכול להגיד לך מי אתה, גם בלי השותפות. מתן כהנה הוא חרפה ליהדות הדתית, והוא חרפה לכל מה שלו, לכל מי שרוצה שמדינת ישראל תהיה, וגם מה שיש לנו זה לא מי יודע מה, אבל לפחות זה סטטוס קוו כזה בנושא יהדות, מתן כהנה הוא חרפה לעניין.
מעניין, כי הוא אמר ש-70 שנה לא קם שר דתות כמותו.
ליברמן כנראה את מקומו גם בלי מתן כהנה.
כן, אתה יודע שהוא אמר ש-70 שנה לא קם שר דתות כמותו, הוא אמר על עצמו כמובן.
כן, זה נכון. לא היה, אני לא זוכר שר דתות, לא שר דתות בכלל, אני לא זוכר חבר כנסת חילוני, שכל כך עשה נזק ליהדות במדינה.
כן, תגיד, אבל... ניסה ועושה, אבל ימינה אמרה שיש לה וטו על נושאים דתיים.
אני מקווה שהוא לא יצליח בכל הדברים שהוא מנסה לעשות.
אתה יודע, וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, הרב גפני, ימינה אמרה שיש לה וטו על נושאים דתיים, בינתיים אני לא רואה שמטילים וטו על תחבורה ציבורית בשבת, על הכותל הרפורמי, על הגיור.
שאנחנו נצטרך לדבר עוד כמה פעמים, בכדי להגיע למסקנה הברורה, שכל מה שימינה אומרת, אתה יכול לקחת את זה, לעטוף את זה בנייר סלופן ולזרוק את זה לאן שאתה רוצה, אין לזה שום ערך. המילים שלהם לא שווים כלום, אין להם שום משמעות. כשמגיע באופן מעשי, הוא אומר שימינה תשמור על הנושא של היהדות, ימינה היא מחריבת היהדות. בקדנציה הזאת עושה כל מאמץ על מנת להחריב את היהדות. שומרת על היהדות? אם שומר כזה, אני מציע שנחפש חברת הבטחה אחרת.
כן, לא מעט מאיתנו, נחשפו השבוע לסרטון, ראשי קהילות רפורמיות אומרות בעצם... שמתווה הכותל כל כך חשוב, כי זה יהיה המפתח לתחבורה ציבורית בשבת ונישואין אזרחיים. אתה חושב שבנט בסוף יקנע להם?
בכל אופן צריך להגיד להם מילה טובה. מישהו עוד היה טועה לחשוב שבאמת הם מתכוונים וחזרו בתשובה אלה הרפורמים האלה שתוקעים סכין בגב היהדות. אולי הם חזרו בתשובה מה שפעם הם מחקו מסידור התפילה ותחזנה עינינו בשובך לציון, שהם בכלל... להם ולכותל אין שום קשר, הם לא קשורים לעניין הזה. בכל אופן, הם חשבו שאולי היו כאלה שטועים לחשוב, אנחנו לא טעינו, אבל היו כאלה שטועים לחשוב שבכל אופן הם היום קשורים יותר לנושאים היהודיים ולכותל וכל מה שנלווה לזה מתברר, והם אמרו את זה בסרטון הזה, הם אמרו את זה באופן ברור וחד משמעי, לא מעניין אותם מהכותל, הם לא באים לשם בכלל. זה לא נושא שנמצא בראש התפילה שלהם כשהם מתפללים עם בכלל. אין להם ערך כזה שנקרא מקום הקודש והמקדש. אין להם את הזה. הם רוצים להוריד את כל הנושאים של היהדות מסדר היום חס וחלילה. זה נישואים וגירושים, בשבת, בחינוך תורני. כל מה שאנחנו נלחמים על זה כל השנים, וברוך השם יש לנו גם הצלחות גדולות בעניין הזה, הם אומרים שאם מתווה הכותל ייפרץ, וזה יהפוך להיות מקום כפי שהם חס וחלילה רוצים, הכל ייפתח. והם אמרו את האמת, שלא תהיה טעות. הרפורמים לא חזרו בתשובה. הם ממשיכים להיות שונאי היהדות, שלא היה כדוגמתם. אולי בהיסטוריה מצאנו כל מיני רפורמים כאלה. הם רוצים להחריב הכל. ויש להם שותפים היום בציונות הדתית. והם גילו, באופן לא חכם, הם גילו... שהם מתכוונים בעצם לא לכותל, הם מתכוונים לכל הנושא של מלחמת התרבות שמתנהלת במדינה בין היהדות לבין שונאי היהדות.
אגב, אנחנו מדברים על דברים חשובים ומהותיים באמת, כמו גיור, רפורמים, שבת, הכל חשוב, אבל אתה בסוף פוגש את האנשים בשטח, בבני ברק, על יד הבית, מה כואב להם היום כשאתה באופוזיציה? מה אתה שומע מהם?
כולם כאובים את העניין הזה. החכמים שבינינו אומרים שמפני חטאינו גלינו מארצנו, אנחנו נאנשים על ידי הקדוש ברוך הוא, מה אפשר לעשות? צריך לעזור בתשובה, וצריך לעשות כמה שיותר דברים טובים שאנחנו נעשה, גם הנציגות החרדית וגם החרדים עצמם, יעשו דברים טובים ועושים הרבה מאוד דברים טובים, גם בקירוב ליהדות וגם בנושאי חסד וגם בלימוד תורה, וגם... ועל העניין הזה, כך, ימהר היום לבוא להחליף אותם, שכל עוד שהם נמצאים זה חורבן גדול.
כן, אריה דרי צפוי שבוע הבא להתפטר מהכנסת, כמה זה מחליש את הגוש?
הגוש לא בנוי על איש כזה או אחר. דיברנו על זה כבר קודם גם בהקשר של נתניהו, אבל בוודאי בהקשר של אריה דרי. אגב, הוא אמר לי, ואני שומע שהוא גם נאמר פומבית, הוא לא מתפטר מרשות ש"ס, הוא ממשיך להיות בתוך המערכות האלה, גם בישיבות של ראשי האופוזיציה וגם בישיבות של הסיעות בכנסת. הגוש הוא גוש, הוא גוש אידיאולוגי, דיברנו על זה עכשיו בעריכות. ולכן כמה הרגע שהוא עוזב את הכנסת, על פי הסכם הטיעון, ההסדר הטיעון, אם אכן כך יהיה, הגוש ימשיך לעבוד יחד איתו, ימשיך לפעול על מנת שאת כל הדברים החשובים שדיברנו עליהם יתממשו, ואנחנו נוכל להיאבק נגד אלה שעושים את ההפך.
כן, עדיין צריך לזכור שימים לא קלים עוברים על הגוש, כששניים בכירים מהם עוברים ימים ממש לא פשוטים מבחינת בתי המשפט, מבחינת המערכת.
כן, אבל זה היה גם קודם. הסיפור הזה של המשפט של נתניהו זה היה גם קודם, והנושא של אריה דרעי גם מתנהל כבר שנים, שגם כן מעיד על ההתנהלות של הפרקליטות, של רשויות אכיפת החוק, איך מנהלים את הנושא הזה 6.5 שנים, על דבר שהיה בעצם במקרה אחר, היה אפשר לגמור את זה עם כופר, עם דיבורים, אני לא מכיר את הפרטים, אבל דיבורים עם פקיד השומה, כאן נועל מאבק, כדי להחליש אותו, אבל אני שמח שהוא לא נחלש.
כן, טוב, ואתה עדיין ממתין לתשובה מיושב ראש הכנסת מיקי לוי, אני מבין, על הפער בין החברים בוועדות שיש לקואליציה, לחברים שיש לאופוזיציה.
הוא אמר לי אתמול שהוא נוסע ביום ראשון, הוא נוסע לכמה ימים, הוא רוצה לעשות ישיבה איתי ועם ראשי הגוש, הוא רוצה לעשות ישיבה כדי לנסות להגיע לפתרון עם הנושא של הוועדות. הוא אמר לי את זה אתמול ביוזמתו, אני מקווה שהוא אכן יצליח, בגלל שהמציאות הזאת היא מציאות בלתי נסבלת. היא בלתי נסבלת משני הכיוונים, היא בלתי נסבלת מהכיוון שבו באמת פותחים פער כזה בוועדות, בשעה שאין פער כזה במליאת הכנסת. אין פער כזה בהחלטת הבוחר, בבחירות שהתקיימו, ויש לזה גם משמעות מאוד לא טובה מנקודת ראותי, בעצם העובדה שהאופוזיציה לא שולחת חברים להוציא את יהדות התורה, ופה ושם גם מפלגות אחרות בוועדות מסוימות. צריך להיות בכלי המלחמה, שזה הוועדות, זה חלק מכלי המלחמה של הנציגים בכנסת, היו צריכים לשלוח, וצריכים גם היום לשלוח נציגים, ולהמשיך להיאבק נגד הקואליציה הדורסנית.
צריך לזכור שיש ועדות חשובות. כן, יש ועדות חשובות שלא קמו בעקבות החרם הזה, מוצדק ככל שיהיה.
לא קמו, אלה שקמו ומנסות כל הזמן לעשות דברים, ואין להם את הצורך לגייס אנשים כדי להיאבק בוועדות, ויש ועדות שבהן יש דיונים שחלק מהקואליציה לא מסכימים עם הדיונים האלה, ואנחנו אמונים על ה... מאבקים בנושאים הללו ביחד עם חברי קואליציה, ברגע שאין חברים שלנו, זה מחליש מאוד את הכוח שלנו, ואני מקווה שגם זה ישתנה.
טוב, אנחנו רואים לא מעט הפגנות בתקופה האחרונה, עצרות מחאה של הציונות הדתית, של הליכוד, נגד הממשלה, על הצביון היהודי שהולך ומתמסמס. למה אתם לא יוצאים להפגנות?
אנחנו יוצאים להפגנות בגדולי ישראל, מורים לנו כל עוד שאין הוראה כזאת, אז... עם כל הכבוד, אני תומך במאבקים ובהפגנות והכל, אבל להוציא את הציבור החרדי צריך הוראה של גדולי התורה.
וניסית להביא בפניהם את האפשרות הזו?
אנחנו מביאים.
ויש סיכוי שנראה בקרוב הפגנה?
לא יודע, נדבר אז.
כן, טוב, וקורה ממש בשעות האחרונות, מתווה פיצויים לנפגעי אסון מירון.
כן.
סוף סוף.
כן, המציאות הזאת, כפי שאנחנו קיימנו את הדיונים בעניין הזה, כפי שזה עלה אין ספור פעמים. המציאות הזאת שבה לא משלמים פיצויים לנפגעי מירון, זה עוול שאין כדוגמתו, הוא עוול אומני, הוא עוול ממלכתי, הוא עוול ציבורי, מוסרי. ההחלטה עכשיו שבאה בעקבות הלחץ הגדול שכולנו קיימנו בעניין הזה, היא החלטה שאם אכן תתממש, בגלל שאנחנו עוד לא יודעים, זה רק כפי שאמרת, קרה רק בשעות האחרונות, אם אכן זה יתממש, אז זה תיקון עוול גדול שלא שילמו את הפיצויים עוד קודם, אבל אני מאוד מקווה שהידיעה הזאת היא ידיעה נכונה, ואכן לא רק שתהיה ידיעה והחלטה, אלא אכן תתממש, והמשפחות המסכנות שיקיריהם נהרגו באסון הכבד הזה שהיה במירון, שיקבלו פיצויים כפי שאכן צריך להיות.
כן, אולי קצת נחמה למשפחות, כמובן, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת הרב משה גפני, תודה רבה, ערב טוב ושבת שלום.
ערב טוב ושבת שלום.
ערב טוב, פרסומות ומיד שווים.
המהדורה המרכזית עם אבי רבינה. מיד נשוב. האתגר התורני הגדול בעולם חוזר. בראשון הקרוב יוצאים לדרך עם נבחרת חדשה בתוכנית בכורה מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"ב על הלכות ברכות עם הגאון הרב אופיר מלכה, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי. עקב העלייה בתחלואה, כולם יודעים שיש לקחת סטופית של הנטורופת דוקטור אליהו לוי. הזמינו עכשיו רק בטלפון, כוכבית 3140, כוכבית 3140.
ראיתי קיבוץ השלושה פתח תקווה, הנחות מטורפות על כל החנות. ז'בוטינסקי 98 פתח תקווה.
נפלא לדעת עם דנונה.
דנונה מציגה נפלא לדעת. דנונה מזמינה אתכם להכיר מקרוב את פלא היוגורט ואיך שילוב יוגורט בתפריט היומי שלכם יסייע לכם לשמור על תזונה מאוזנת יותר. רוצים לדעת עוד? מחכים לכם במתחם התוכן נפלא לדעת באתרים המובילים. דנונה, פלא היוגורט.
לחמנייה עם נקניקייה של טירה צבי, זה טעים.
טירה צבי, טעים להתבשר.
ספייסי טורטיה בר, בן גוריון 65 בני ברק. טורטיית אנטריקוט הכי טעימה בעיר. 03-750-2883.
תגידי, למה שמת את הקורסה כל כך קרוב לשולחן?
לא יודעת, יש לך הצעה יותר טובה?
מה, אני איקאה?
הצעה מיוחדת באיקאה. מגוון רחב של מוצרים במחירים משתלמים. מאלף ועד כפתת בשבט, 3-31 בינואר, בחנויות איקאה.
זו אותה הנסיעה לעבודה, הביתה ולבית הספר. אבל בחורף זה לא אותו הכביש. נהגים. בחורף קשה יותר להבחין בהולכי הרגל ולהספיק לבלום בזמן. גם כשהדרך מוכרת, נוסעים לאט ונותנים זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את הכביש או המתכוונים לחצות אותו.
הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה.
כן, כן, את כל הקופה.
גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי וגם מזכורת ענקית קבועה. חייגו עכשיו, 02-540-30. 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
סוף השבוע הקרוב, פרשת יתרו, מיום חמישי ועד מוצ"ש. הזמר יחיאל ליכטיגר ומקהלת הליכטיגרס. הרצאות מרתקות מפי משמח הלבבות הרב מאיר שוורץ, זיץ ליל שישי, ארוחות מפנקות ועוד הפתעות. כוכבית 3044, סופש מוזיקלי עם עוצמה אחרת. אל תחמיצו.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
כוכבית 3044.
רוצים להעלות את רמת ההכנסות שלכם, לממש את הפוטנציאל שלכם ולעבוד מתוך ביטחון? קורס ייחודי מבית מקימי בניהולו של הרב אריה מונק. נותרו מקומות אחרונים. חייגו 0733-300-200.
גודקר מובילה את מהפכת ההיגיינה האישית. לנקודת המחירה הקרובה אלייך, התקשרי. כוכבית 8369.
גודקר, כי זה הרבה יותר.
ימה סושי, מסעדה אסיאתית עם מיטב טעמי המזרח הרחוק. ימה סושי, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. בחשרות מעודרת של הרב רובין, רק למאזיני רדיו קול חי, רול מתנה בכל הזמנה. 026-200-400.
הרבה אנשים שואלים את עצמם, איך אני יכול להעלות את רף ההכנסות שלי? כיצד אוכל לקבל ביטחון וכלים להצלחה? מה יעזור לי להתקדם ולהתפרנס בכבוד? כל התשובות נמצאות בקורס החדש מבית מקימי, בניהולו של הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. בקורס תקבלו מהמאסטר אמיר קוליק את מגוון הכלים להצלחה כלכלית, להגשמה ולמימוש עצמי. התקשרו עוד היום ל-0733-300-200, ותוך מספר חודשים תצליחו להגשים את חלומכם. ההרשמה לקורס הקרוב נסגרת בקרוב ממש. חייגו עכשיו 0733-300-200.
רודי, הכביסה שוב יצאה כמו דיקט.
קשה לכביסה לצאת רכה וריחנית מהמייבש? לקראת סוף פעולת היבוש, רססי סנו מקסימה למייבש, ישירות על הבגדים וטעני מכביסה רכה וריחנית. בנוסף, ניתן גם לרסס לתוך הארון או על הכביסה התלויה על חבלי הכביסה. סנו מקסימה למייבש, הנוסחה לכביסה רכה, ריחנית ונעימה.
זה היה הטיפ היומי, באדיבות חברת סנו.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה.
כן, כן, את כל הקופה.
גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי וגם מזכורת ענקית קבועה. חייגו עכשיו, 02-540-30. 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם אבי רבינה.
המהדורה המרכזית, שבנו, עכשיו אנחנו פונים לחבר הכנסת צחי הנגבי מהליכוד. שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב ביותר.
ערב טוב ביותר, כי מה?
תמיד, יהודי מברך את רעהו.
כן, טוב, נתניהו כבר נראה שעדיין מתלבט, אבל בפרקליטות מסתפקים האם תהיה עסקת טיעון או לא תהיה עסקת טיעון. אתה היית בעד שהוא ילך על זה?
אני בעד שנתניהו ילך בראשות הליכוד להחזיר אותנו לשלטון. זה מה שחשוב לי כאזרח ישראלי שמאמין בנתניהו ורוצה בטובת המדינה. לגבי ההיבט המשפטי, באמת קטונתי מלתת לו עצות, הוא מכיר את חומר הראיות, והוא מכיר כמובן את העצות של עורכי הדין שלו, אבל אני מתקומם מאוד כנגד העניין הזה, שמנסים לגרש את מנהיג המחנה הלאומי, את מנהיג הליכוד, מהזירה הציבורית. הם אומרים, זה רק 7 שנים. 7 שנים בתנאים הנוכחיים זה לגרש אותו לצמיתות, וזה דבר...
כלומר, בגיל 80 אתה מאמר שהוא כבר לא יחזור.
תראה, לא הגיוני, אבל אילו היו באמת כרגע מדברים על נושא השוחד כאל דבר שהוא בתוקף, אני יכול להבין למה דורשים שאדם שיורשע בשוחד יסיים את כהונתו הציבורית ל7 שנים. אבל פה כל הסיפור הוא שלב ליבו של כתב האישום, השוחד, אמור להיות מחוק כלא היה. אז כל מה שנשאר, כל הדברים האחרים, אלה דברים שאין בהם כדי להביא לתוצאה כל כך קיצונית, כל כך בלתי מוצדקת, כל כך לא פרופורציונלית, ולכן אני מאוד מקווה שככל שהדבר הזה יסתיים לכאן או לכאן, עדיין לאזרחי ישראל תהיה הזכות החופשית, הדמוקרטית, האלמנטרית, להחליט מי הם רוצים שינהיג אותם, ונתניהו יהיה אחד מהמועמדים.
טוב, מיד נחזור לעניין ההנהגה, אבל לא בכדי אתה מזכיר את תיק השוחד. יכול להיות שבשאר התיקים אתה מאמין שהתיקים אינם תפורים?
לא, זה לא קשור לתפורים או לא תפורים. אני לא השופט, אני לא נמצא לפני חומר הראיות, אני לא שם את עצמי בעמדה של מי שקובע מי צודק ומי לא צודק. אבל אני אומר, אם הפרקליטות עצמה שהפכה את נושא השוחד, שגם הוא היה מפוקפק, וגם הוא מוכחש מכל וכל על ידי נתניהו, וגם אנחנו רואים את העדים שמופיעים עד היום בסיפור פרשת 4000, כלומר תיק השוחד, איך הם בעצמם קורסים ומתפוררים על דוכן העדים. אז אם הם עצמם החליטו שבעסקה או בהסדר טיעון הם מבטרים על הדבר הזה, אז תבינו את המשמעות של זה. המשמעות של זה היא שאתם עליתם על עץ גבוה מדי, ולגבי העצים האחרים, אפשר להגיע איתם להסדר כזה או אחר, בסגנון מה שהוחלט למשל עם אריה דרי, שבסופו של דבר ההסדר שם הוא הסדר מאוזן, ולכן זה מה שהם היו צריכים להציע לנתניהו, ולא לעמוד בכל תוקף על זה שיגרשו אותו בזפת ובנוצות מהזירה הציבורית.
טוב, אז אתה אומר שהם אלו שיגרשו אותו, אבל בינתיים זה נראה שדווקא חברים בליכוד ממהרים להציר הצרות על היום שאחרי. גם אתה ביניהם.
תראה, אף אחד מאיתנו לא מצהיר הצהרות. אנחנו נשאלים על ידיכם, על ידי אנשי התקשורת, מה יקרה בתרחיש כזה או אחר, ואנחנו לא יכולים למלא את פינו מים. כן, אבל כל אחד מאיתנו צריך להגיד את האמת שלו. האמת שלי היא שהעידן נתניהו צריך להישאר, ועדיף שלא לשאול אותנו שאלות על מה יהיה אם עידן נתניהו מסתיים, כי כרגע אנחנו צריכים לגבות אותו, לחזק אותו, זה הדבר הנכון לעשות.
אבל מכיוון שאנחנו ממשיכים לשאול את השאלות, אז מהאמירות שלך עולה בבירור שאתה רואה את עצמך הממשיך הטבעי בראשות הליכוד והממשלה בתקופה שאחרי נתניהו כמובן.
כן, זה טבעי, אני חבר הכנסת הכי ותיק בליכוד, אני השר המנוסה בליכוד, חבריי הטובים לא נופלים ממני, יש באמת שורה ארוכה מאוד של מועמדים מוכשרים בבוא היום, והלוואי שהיום הזה יהיה רחוק ועוד חזון למועד.
אתה חושב שצריך לעשות בחירות במרכז במידה ונתניהו הולך על עסקת טיעון, או שצריך למנות, נאמר את חיים כץ, כיושב ראש זמני?
בכל מקרה החוקה מכתיבה שיושב ראש הליכוד ומועמדה לראשות הממשלה, כפי שאנחנו נציג בבחירות לכנסת, כאשר תהיינה, ייבחר על ידי כלל חברי הליכוד. זה לא הגיוני לגייס משך עשרות בשנים רבבות של חברים שמשלמים מיסים באופן קבוע, וכשמגיע הרגע הגדול שהם מעצבים ומגבשים את הנהגת התנועה, אז אומרים להם לא, אנחנו מצטערים, אתם לא קובעים, קובעים 3,000 איש מתוך 140,000. זה לא יהיה וזה לא אפשרי גם מבחינה חוקית. יש פה סיטואציה שבתרחיש מסוים יצטרכו או יוכלו לבחור יושב ראש זמני שינהל את הפריימריז וינהל את המערכה. בדרך כלל אף פעם לא בוחרים יושב ראש זמני אדם שהוא גם מועמד בבחירות הקבע. זה לא
אז היה... השם שעולה בעצם הוא השם של חיים כץ, כאילו כשם ניטרלי.
כן, אז אם חיים ירצה את זה, אז אני חושב שכולנו נוכל להתאחד מאחוריו, זה באופן טבעי. זה מה שקרה דרך אגב כשאני הייתי יושב ראש המרכז, ואריק שרון עזב בשנת 2006 כמדומני. אז אני באופן טבעי כיור המרכז, על פי החוקה, הייתי יושב ראש התנועה הזמני. ניהלתי תהליך הפריימריז, הבאתי בפני מרכז הליכוד הצעה משותפת למועד של פריימריז, ואכן בסוף הפריימריז האלה נבחר בנימין נתניהו להוביל את הליכוד. אבל איך אני אמרתי לך בתחילת הדרך, ואתה גורר אותי כי אין מה לעשות, אלה שאלות שנשאלות, התפילה של כולנו, האיחולים של כולנו, שכל התרחישים האלה, הספקולציות האלה בכלל לא יעמדו על סדר יומנו, כי בנימין נתניהו, שאנחנו אוהבים אותו ומאמינים בו ותומכים בו, ימשיך להוביל אותנו למערכת הבחירות הבאה. אנחנו רואים שהממשלה הזאת לא תחזיק מעמד הרבה זמן. היא כבר נמצאת על סף, זה עוד לא אקמו, אבל הם כבר בטיפול נמרץ. ואנחנו רואים שהם נאבקים על כל נשימה. ואנחנו נקצר את ימיהם ונביא את ההכרעה לציבור מחדש.
כן, נאמר שדווקא הנאמנות שלך, וכמו שאתה אומר פה עכשיו בשיחה הזו, אולי זה יפעל לרעתך בבוא היום?
זאת אומרת, הנאמנות לא משתלמת, זה מה שאתה מספר.
כן, אתה יודע, יש כאלו שפעילים אקטיבית בסקרים, בעניינים, מאחורי הקלעים.
אני למדתי שהנאמנות היא תמיד משתלמת. זאת אומרת, צריך לעשות אותה לא רק מן ההיבט המוסרי, שנאמנות היא דבר נכון ומוסרי, אלא גם בסופו של דבר היא גם משתלטת על הסדר היום של האנשים שבאים לבחור, והם רוצים לבחור אנשים נאמנים. אבל גם אלה שהיום מציגים את מועמדותם בצורה קצת יותר אגרסיבית ממני, אני לא חושב שהם לא נאמנים. הם קצת חסרי ניסיון יכול להיות, והם רצה להם הדרך, והם לא מבינים שהדבר הנכון לעשות בעת הזו, זה פחות להבליט את עצמנו, ויותר לתת גיבוי למנהיג שלנו.
טוב, חבר הכנסת הנגבי, כשר המשפטים לשעבר, אנחנו רואים מזכרים שאמון הציבור נפגם במערכות המשפט, אבל השאלה היא, האם זה בגלל התקפות של פוליטיקאים נגד מערכת המשפט, או בגלל ההתנהלות של המערכת?
אין כל ספק שהתנהגות המערכת עומדת ביסוד השחיקה באמון שבה. זה דבר ברור. זה שהפוליטיקאים תוקפים, פוליטיקאים תוקפים את כל המערכות, זה פוליטיקאים מותקפים על ידי כל המערכות. זה טבעי וזה לא דבר מחדש. מה שבאמת מחדש זה התחושה שמערכת המשפט לגווניה, זה גם גורמי האכיפה וגם גורמי הפיקוח וגם גורמי הייעוץ וגם גורמי התביעה הכללית, לא מצאו את האיזון הנכון בכל מה שנוגע להפרדת הרשויות, ליכולת. זה בעיקר נוגע באמת לסיפור של בגץ. בגץ זה מוסד עליון וחשוב, ובלעדיו אין הכרעה שיפוטית ואין דמוקרטיה. צריך להיות מוסד שיפוטי עליון שאליו מגיעות בסופו של דבר הכרעות השניות במחלוקת. אבל בגץ נטל לעצמו בשנים האחרונות יותר ויותר עוצמה בכל מה שנוגע לביקורת על פעולות הכנסת והממשלה. לפעמים זה קרה בגלל שהממשלה עצמה ססה לכך, היא הייתה חלשה ופחדה לקבל החלטות, והעדיפה שהארמונים האלה יוציאו עבורה מן האש גורמים אחרים כמו השופטים, אבל לעתים זה קרה גם בצורה שתלטנית. למשל, הדבר הזה של חוק המסתננים. אנחנו בכנסת פעם אחר פעם העברנו חוק שהוא למעשה לא אידיאולוגי, והוא לא ימין, והוא לא שמאל, והוא לא דבר שנוי מחלוקת להערכתי במדינת ישראל, כיצד להצר את צעדיהם של אנשים שעברו על חוק המדינה, עברו על חוקי ההגירה, הסתננו למדינת ישראל בצורה בלתי חוקית, וגרמו אומללות לאזרחי ישראל בהרבה ערים, ובעיקר בדרום תל אביב. ומצאנו פתרונות, לדעתי מאוזנים, ספירים, שכל מדינה שחפצת חיים הייתה נוקטת בהם. והנה ראינו שבית המשפט העליון, 3 פעמים, אבי, זה לא דבר שיש לו תקדים עכשיו במדינה כלשהי, 3 פעמים פסל את החלטות הכנסת בעניין הזה. זה לא היה בזה שום הצדקה, וזה אני חושב הביא באמת לשבר הראשון המשמעותי, שאנשים חשו שיש נתק בין פסיקות לבין מציאות.
ואז נשאלת השאלה, איפה אתם הייתם כשלא חוקקתם את פסקת ההתגברות?
לא היה לנו רוב מעולם לפסקת ההתגברות. כמו שאתה יודע, כל ממשלות ישראל, מאז הממשלה הראשונה של בגין, כולל הממשלה הראשונה של בגין, אף פעם לא היו ממשלות שהתבססו על השקפת עולם ימנית, שמרנית, חד משמעית. בגין עצמו נאלץ להיעזר בסיעת שינוי, בשעתו ב-77, כדי לממש את המהפך, ולאחר מכן כמעט כל ממשלה וגם הממשלות האחרונות בראשות נתניהו, תמיד היה בהם איזה רכיב ששם לעצמו למטרה להגן על עצמאות מערכת המשפט, פעם זה היה ברק ופעם זה היה פרס ופעם זה היה ציפי לבני, פעם זה היה יאיר לפיד ובסוף זה היה כחלון. ובפעם האחרונה, אתה זוכר, זה היה גנץ. אז התקווה שלנו הייתה ונותרה, שבשלב כזה או אחר הציבור ייתן לפחות 61 מנדטים להשקפת העולם השמרנית, שאומרת שאנחנו מכבדים את מערכת המשפט, אבל אנחנו גם רוצים להתגבר על פסיקות בלתי סבירות, מה שקרוי פסקת ההתגברות, כמובן במקרים חריגים, אנחנו לא רוצים להפוך לגמרי את הכנסת לכזו שמסלקת מדרכה את הרשות השופטת, זה לא דבר נכון לדמוקרטיה. אבל לאפשר, במקרים שהכנסת יודעת להשיג רוב מסוים ומשמעותי, להתגבר על פסיקה של בית המשפט העליון, לחוקק מחדש את החוק שנפסל, זה דבר שאני חושב שבסופו של דבר יחזק את האמון במערכת המשפט.
כן, בחזרה לעניין הפוליטי, אתה רואה תרחיש שבמידה ואתה עומד בראשות המערכת, בראשות המפלגה, אתה יושב עם החברים של הממשלה כיום, של הקואליציה הנוכחית?
אנחנו תמיד אוהבים את מה שקרוי המושג הטבעי, הקלאסי של השותפות ההיסטורית בינינו לבין הציבור הדתי והחרדי. זה הבסיס. וכשאנחנו דיברנו רק הרגע על פסקת ההתגברות, אז אני באמת לא רואה שמהצד השני של המתרס יבואו לעזרנו ויחזקו את הרעיון שלנו לגבי רפורמות במערכת המשפט.
אבל בנט וליברמן לא עוברים לך בגרון?
אם אתה שואל לגבי האנשים האלה, שיכול להיות שהם עדיין לא עזבו את ההשקפה האידיאולוגית שלנו, כמו תקווה חדשה וליברמן ובנט וכל אלה, אז קודם כל מה שהייתי רוצה באמת זה שהציבור ישלם להם כגמולם בבחירות הבאות, שהם בכלל לא ישובו אל שערי הכנסת. זה מה שהייתי מייחל, כי על מה שהם עשו צריכה להיות תוצאה. אני מקווה שהתוצאה הפוליטית הזאת תמנע בכלל את השאלה שאתה שואל.
ואם הם במערכת?
אם הם במערכת, אז אם אין לנו 61 בלעדיהם, אז ממילא זה לא רלוונטי. ואם יש לנו 61 בלעדיהם, והם רוצים לבוא ולהידפק על דלתה של הממשלה, אז מי שיוביל אותה, בין אם זה אני או כל אחד אחר, נשקול לגופו את העניין הזה, הם לא פסולים לנצח, אבל יהיה קשה מאוד באמת לשתף פעולה עם אנשים שרדפו את בנימין נתניהו, שחלקם עד היום רוצים להעביר חקיקה שתמנע ממנו להתמודד בבחירות הבאות, כל מיני דברים שבאמת מקומם לא יכירנו במערכת דמוקרטית.
כן, מעניין מאוד. חבר הכנסת צחי הנגבי, ליכוד, תודה רבה לך, ערב טוב, שבת
תודה
שלום.
תודה רבה, אבי.
ערב טוב, פרסומות ומיד שווים.
המהדורה המרכזית עם אבי רבינה. מיד נשוב.
מיד נשוב. השבוע בשוק מהדרין, המחירים הכי טובים בעיר. נייר טואלט סוף ציל כלבן סאנו 32 גלילים ב-22 שקלים למארז. שמן זית כתית מעולה 750 מיליליטר ב-22 שקלים ליחידה. מארז 50 מסכות חד פעמיות ב-2 שקלים למארז. ועוד מאות מבצעים מחכים לכם בסניפים. בקנייה מעל 100 שקלים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
עקב העלייה בתחלואה, כולם יודעים שיש לקחת סטופית של הנטורופד דוקטור אליהו לוי. הזמינו עכשיו רק בטלפון, כוכבית 3140, כוכבית 3140.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. וופה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
דברי הצדיק מאבנאל, בחנוני נבא זאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
כל מי שיעזור להתפוי כך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
סוף השבוע הקרוב, פרשת יתרו, מיום חמישי ועד מוצ"ש. הזמר יחיאל ליכטיגר ומקהלת הליכטיגרס. הרצאות מרתקות מפי משמח הלבבות הרב מאיר שוורץ, זיץ ליל שישי, ארוחות מפנקות ועוד הפתעות. כוכבית 3044, סופש מוזיקלי עם עוצמה אחרת. אל תחמיצו.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
כוכבית 3044.
סליחה אדוני, עבד לך אולי?
מה? מה עבד לי?
הנוגדנים.
התחסנתם פעמיים? בואו להתחסן במנה שלישית. לתאום תור, חייגו כוכבית 2700 או ייכנסו לאתר או ליישומון כללית. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
הגרסה דנקוטה שלהם, זה הצחוק הראשון. המילה הראשונה.
אבא.
הבקשה הראשונה.
את זה.
הדברים שהם גדלים עליהם. מטרנה אקסטרה קרמהדרין, האקסטרה של תחליפי חלב, עם היתרון המשולש לעיכול קל. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
השבוע בשוק מהדרין, המחירים הכי טובים בעיר. קורנפלקס של אלופים תלמה 850 גרם, שתי יחידות ב-22 שקלים. קפה טורקי אליט 200 גרם, שתי יחידות ב-22 שקלים. מגוון טבלות שוקולד פרה אליט עד 100 גרם ב-2 שקלים ליחידה. ועוד מאות מבצעים מחכים לכם בסניפים. בקנייה מעל 100 שקלים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם אבי רבינה.
מנכ״ל משרד המשפטים, ערן דודי, איתנו על קו הטלפון, שלום, ערב טוב. מנכ״ל משרד המשפטים, איתנו? כן, נפל מעקב, מנכ״ל משרד המשפטים, מנכ״ל משרד המשפטים, ערן דודי, איתו אנחנו מיד נשוחח על הסיוע בסך של יותר מ-20 מיליון שקלים למשפחות הרוגי אסון מירון, בשורה שיוצאת בשעות האחרונות. חודשים ספורים נאבקו חברי הכנסת החרדים, חברי כנסת דתיים, מי שהוביל את המאבק הזה היה חבר הכנסת יעקב אשר, עבור 45 משפחות ההרוגים שיקבלו את מה שמגיע להם בסך הכל, וכעת זה יובא לאישור הממשלה, ועכשיו אנחנו פונים למנכ״ל משרד המשפטים ערן דודי, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב אבי.
טוב, אז בסוף זה קורה, סיוע בסך של יותר מ-20 מיליון שקלים למשפחות הרוגי אסון מירון.
נכון, זה קורה, 22.5 מיליון שקלים, חצי מיליון שקלים בכל משפחה. באמת יוזמה שהתחילה מפניות, פניות של משפחות לשר המשפטים, גדעון סער, שסיפרו על המצוקה שלהם, ולאחר שהשר סער הבין שבאמת ההליכים המשפטיים עוד תיקחו זמן, ובעת החקירה עוד יושבת על המדופה, החליט לקחת יוזמה לפנות לשר האוצר, וביחד להקים צוות שגיבש את המתווה הזה, שהוא באמת הוא סיוע ראשוני לאותם משפחות שבאמת חוו את האסון הנוראי ביותר שצר לתאר.
מה פירוש סיוע ראשוני? יש עוד פעימות בדרך?
אני לא יכול להבטיח פעימות, אבל כמובן שאחרי שוועדת חקירה תסיים את המלאכה ותגיש מסקנות, עוד יודע, עוד יכול להיות איזה השלכות בהתאם למסקנות. אבל בשלב הראשון מדובר בהחלט בסיוע ראשוני, בעזרה ראשונה למשפחות באמת שמתאות במצבים קשים, מצוקה הומניטרית, ומכירים את חלק מהמקרים. ואני שמח באמת שהשר שר לקח פה את היוזמה ויחד עם שר האוצר גיבשו את המתווה הזה והלכו להחלטת ממשלה שבאמת הרבה יותר קצר, הרבה יותר יעיל, הרבה יותר, הייתי אומר גם אנושי, כי זה ממש תוך זמן קצר הכסף יגיע לאותם משפחות שחוו את האובדן, ולכן בעיניי זה באמת מתווה יעיל וטוב.
טוב, בוא תנסה לשתף אותנו בקריטריונים, מה המדד לכסף שאותו החלטתם להעניק למשפחות, לגובה הזה של 500 אלף שקלים למשפחה?
קודם כל צריך להגיד שמדובר על המשפחות משפחות הנספים, כרגע לא מדובר על הפצועים, מדובר על המשפחות הנספים, כי זה הדרך הכי קלה לממשלה לתת כסף ולתת איזשהו סכום שהוא סכום גלובלי, ואני אגיד כבר עכשיו, אין פה עכשיו איזה מדע מדויק אם זה 450, 500 או 550. ישבו פה גם אנשי המשרד המשפטים בהובלתי, ויחד עם אנשי משרד האוצר, ביחס לאסונות החזים שקרו באזורים האלה, ראו בגדול מה הסיוע הסופי שמגיע לאותם משפחות, והחליטו לתת איזשהו סכום שהוא סכום משמעותי, ומה שחשוב היה לשר המשפטים וגם לשר האוצר, שהסכום יהיה באמת סכום כזה שיכול להעמיד משפחה על הרגליים, לפחות בשלבים האלה. אבל בגדול זה היה המתווה, וזה היה, זו הייתה הכוונה והתכלית של הסכום הזה.
כן, יש לא מעט אלמנות, יתומים, שבאמת מחכים למינימום הזה, לישועה הזו, שאולי קצת תעמיד אותם על הרגליים. איך זה יעבוד בפועל?
אנחנו ממש נקים ביום ראשון, יוקם הצוות הזה, ותוך 45 יום אנחנו ממש נייצר את הנהלים למי פונים, כתובת מדויקת, איך פונים, מי יכול לפנות, זה ממש מספרי חשבון בנק, בתוך זמן מאוד קצר, הכסף יעבור לחשבונות הבנק של כמובן של קבוצת הנפגעים, שזכאים לסיוע הזה, ובאמת המטרה היא שזה יהיה הליך יעיל, גם מלקחים לצערנו מהסונות קודמים, מזה פיצועים קודם שדרים לקחו זמן, והיה לא מעט בירוקרטיה, פה אנחנו מקווים באמת יחד עם חשב הכללי, עושים מאמצים לייצר משהו מאוד יחסית פשוט, נגיש, שיהיה קל לאותם משפחות שאנחנו מכירים את המצב שלהם, לפחות את חלקם ממש ראינו סיפורים קרה במכתבים, ואני מאוד מקווה שזה באמת יהיה יעיל ואפקטיבי.
בוא נשאל ככה, האמירות שלהם, של המשפחות והמפגשים איתם, הצליחו קצת לזרז את העניין הזה, כי אתה יודע, בדברים כאלה זה יכול לקחת גם שנים, כמו שראינו באסון ורסאי.
בהחלט כן, אני אומר, כל היוזמה הזאת התחילה מפנייה של משפחה לשר גדעון סער, שקרא את המכתב, קרא לי, וביחד ניגשנו לשר האוצר, שגם הוא נרתם והבין את האירוע, והבין שבאמת הליכים משפטיים, מטבע הדברים, כמו שאתה אומר, עשויים לארוך הרבה מאוד זמן. ולכן החליטו כבר לעשות משהו חריג ולהביא משהו מקדמי, באמת סיוע ראשוני לאותם משפחות בגלל אותם מקרים שקראנו עליהם, והלב יוצא לאותם משפחות, ואני באמת מקווה שיהיה בזה משהו כדי להקל על המצב שלהם הנוכחי.
כן, תגיד, יש מעקב אחרי זה, לאן ממופה הכסף, איך נעשה בו השימוש, או שברגע שזה עובר למשפחות אתם סיימתם את התפקיד שלכם?
לא, אנחנו לא אומרים למשפחות איך לנצל את הכספים האלה, זה כסף שילך עליהם לפי שיקול דעתם. אגב, כמובן שיש עם משפחה שיש לה יותר מנספי אחד, אז כמובן שזה סכום כפול, זה לא חצי מיליון, זה מיליון, כל אחד זה פר המשפחה, והם יחלקו את הדברים בעצם לשיקול דעתם, וכמובן יש את העניין של, אתה יודע, שאם יש יתומים ואם יש שערים, זה הפרנות משפטיות, אבל אני לא רוצה לסבך את האירוע בגדול. אין פה, אין לנו יותר מדי שיקול דעת באיך לחלק את הכסף אליהם, כן, באמת שזה מריבות ודברים כאלה.
וזה אמור לעבור כבר בהחלטת ממשלה קרובה ביום ראשון הקרוב, נכון?
ביום ראשון הקרוב זה עולה, ואמר, המתווה שלנו יגובש בתוך 45 יום, שמשפחות תוך 45 יום שיכולו להגיש בקשה ולקבל את הכסף.
כן, אגב, כל 45 המשפחות יקבלו את המענק הזה?
כן, בדיוק ככה. כל 45 משפחות הנספים יקבלו את המענק הזה, ואני מקווה שבאמת המטרה שרצה השר גנצר והשר אביגדור ליברמן להשיג את הסיוע הזה, ההומניטרי הבסיסי הראשוני, יפיג ולו במשהו באמת את הכאב ואת המצוקה שהמשפחות האלה נמצאות.
בהחלט כאב גדול. תגיד, כמה חברי הכנסת החרדים היו מעורבים, אם בכלל?
במתווה הספציפי הזה אני לא...
פנו אליכם, דיברו איתכם?
תמיד יש פניות, וגם אני יודע שחבר הכנסת יעקב אשר הגיש הצעת חוק פרטית, שגם היא הייתה ברקע, אבל אני אומר, לא, היו פניות, אני לא מודע לפניות, יכול להיות שפנו גם לשר גדעון סער, ואני לא מודע, אני גם לא רוצה להגיד מה שאני לא יודע. אני אומר, בסוף אנחנו הובלנו את המתווה לתוך משרד הממשלה, משרד המשפטים ומשרד האוצר, ואני מקווה כאמור שהוא יפיק את התכלית שלו.
אגב, אתם יודעים כבר מי הגורם שצריך לפצות לפחות כיוון, כי יש ועדת חקירה
לא,
עדיין שדנה
לא
בימים אלה.
לא, אנחנו בדיוק, אנחנו לא נכנסים בזה, ולכן אין פה עכשיו את העניין של פיצוי, אנחנו קראנו לזה סיוע בכוונה, לא נכנסים לסוגיית האחריות, לא רוצים להגיע, בסוף יש, כמו שאתה אומר, יש ועדת חקירה בראשות הנשיאה מרים נאור, יחד עם האלוף שלמה ינאי והרב מרדכי קרליץ, והם בסוף יגישו את המסקנות, ואחרי זה אני מניח שיפתח עוד איזה סשן משפטי, שאני לא רוצה להקדים.
אז כשיקבע מי יהיה הגורם שצריך לפצות, המשפחות בעצם יצטרכו לקזז את הסכומים מהפיצויים?
בהמשך כן, אבל אם הגיעו להם סכומים יותר גבוהים מזה לצורך העניין מהמדינה, אז בהמשך הסכום הזה יקוזז, בהחלט.
אוקיי, מעניין מאוד, בהחלט איזושהי בשורה שיוצאת ככה בשעות האחרונות, ממכם, ממשרד המשפטים.
אני חושב שזה בשורה, אני חושב שבאמת היוזמה, זה להביא החלטת הממשלה, תרם יש את המסקנות של הוועדה, באמת הדבר החריג, נוכח באמת העניין ההומניטרי, ומבחינתנו זו בשורה יפה והכרחית במדינת ישראל.
כן, חשוב מאוד. מנכ"ל משרד המשפטים, ערן דודי, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה וערב טוב.
ערב טוב, ובכך סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, יום חמישי, העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי שימי ברוורמן, אני הייתי איתכם אבי רבינה, שבת שלום, ערב טוב ובשורות טובות.
חזקים, מחוברים, משדרים